טוב, אז השאלה שהיום נתעסק בה זה המורכבות, הצורך מצד אחד למוסדות חינוך, ומצד שני המוגבלות, המוגבלות של המחנך, המוגבלות של הילד, הקושי בעצם במערך החינוך הזה, ומה התפקיד שלנו תוך כדי הקושי הזה. אז נתחיל עם שני הקצוות. יש לך ילד שקשה לו בלימודים, הוא לא מצליח להתרכז כל כך טוב, יותר מתאים לו ללמוד שעה ביום, ואין לך בית ספר שבעצם ייתן לו ללמוד שעה ביום, והילד הזה יש לו בעיה. מצד אחד הוא צריך לדעת לקרוא, לכתוב, הוא צריך חברה. מצד שני המערכת היחידה שקיימת בפניו היא לא בנויה לו. אחר כך יש לך ילד שהוא כישרוני מאוד, הוא מגיע לבית ספר והוא מהר מאוד מבין את כל מה שהולך שם, מתחיל להיות לא משעמם, הילד הזה יכול להתפתח ולגדול ולהיות ענק, אבל מהר מאוד ישתיקו אותו, הילד ישאל שאלות נכונות והמורים ירגישו מאוימים, הילד פתאום ימצא את עצמו עם מצב שהוא הוא הבעייתי, כשהוא בעצם לא היה בעייתי, הוא כולו היה סקרן ורצה לדעת ולהבין, ואולי היה יותר חכם מאחרים. מאידך גיסא, יש לך היום מצב של ציבור ענק, שאתה צריך לחנך אותו, ויש לך ברכה מאוד גדולה, שיש לך חינוך, ועם בימי חז"ל היה לך מצב שרוב הציבור לא ידע א' ב', ואתה רואה מצב שקל בסבוע אומר לבת שלו, אם הוא היה יודע פסוק אחד, שמה ישראל הוא לא ידע, איך יכולתי לתת לך להתחתן עם עם הארץ, כזה גרוע, כלום הוא לא ידע. רב אלעז בן הורקנוס, כשהוא מגיע לרבן יוחנן בן זכאי, אז רבן יוחנן בן זכאי שואל אותו, תאמר לי, אתה יודע ברכת המזון? משהו אתה יודע? כלום הוא לא יודע. אותו אדם שבא להילל, א' ב' הוא מלמד אותו, אז בסדר, הוא היה גוי, נאמר. אבל היום אנחנו זוכים למצב שהילד מקבל חינוך ויש מערכות חינוך, ובימי חז"ל לאט לאט הגמרא מתעדת איך זה התפתח, איך עשו תקנות, היה צריך להיות מלמד בכל עיר. אז אנחנו פה לא דנים בתיאוריה, שמתם לב כבר, הלימוד שלנו מתעסק בלמייס, אני לא דן מה היה צריך להיות, אני דן מה המציאות שאנחנו בה, איך אנחנו אמורים להסתכל עליה ולהתמודד איתה. מה? או, אז מבחינה אמיתית ככה גדלו גדולי ישראל. יש לי בבית מאמר, אחד מהמאמרים האחרונים של הרב הראשי של אנגליה לפני שהוא נפטר, והוא כתב מאמר, אני לא זוכר את השם שלו, עכשיו רב יעקובוביץ', אז כן, לא, לורד ג'וקובוויץ', אז הוא כתב מאמר איך מאוד קשה להאמין שנזכה לגדולים בתורה בדור הזה, כי כדי לגדול בתורה אתה צריך להיות עצמאי בחשיבה, והבית ספר לא יאפשר לך, הבית ספר מכריח את כולם להיכנס למסגרת שלו. אז יש לי את המאמר בבית, איך שהוא כותב, זה אחד מהקשיים שלנו, איך יתפתחו אנשים שחושבים בצורה מקורית אם המוסד חינוך לא בנוי לזה, הילד הוא בעייתי אם הוא מקורי. אז הוא בוכה,
הם לא יקבלו אותו גדול דור מקורי, כי מלמדו אותם לא לקבל.
אז אבל בתוך המסורת הזו בן אדם יש לו הרבה מקום, תקרא את הנציב, תראה כמה הוא מקורי, תקרא את החתם סופר, תראה כמה הוא מקורי, גדולי ישראל הם מקוריים, תקרא את הרב הירש, עם כל המאבק שלו למסורת הוא מקורי.
זורקים עליהם היום אבנים.
אז אנחנו פה בבעיה, המערכת החינוך היא מצד אחד הפתרון האידיאלי למצב שלנו. אי אפשר להסתכל על המערכת חינוכית בעין רעה ולומר איזה דבר רע המערכת החינוכית הזו. לא, זה ברכה, זה טוב, ואוי ואבוי לנו אם לא היה לנו את זה. זה נכון שהמערכת החינוכית מתמודדת עם קושי סתירה פנימית. מצד אחד, אתה שואל מחנך, מה התפקיד שלך בכיתה? אם המחנך עונה לך חנוך לנער על פי דרכו, זו תיאוריה מאוד יפה. אבל השאלה היא, האם זה אפשרי באמת? האם נותנים לך את היכולת לקבל כיתה עם מעט מספיק תלמידים שאתה יכול לחנך בכל נער על פי דרכו? אם יש לך כיתה של חמישה ילדים,
בסדר. אם זה יתאפיין שזה צריך בכסף, ישר.
נכון.
בגלל זה, הכלים שהם נותנים, אוקיי, לתת לכל זה, בגלל שיש להם את המספרים, את ככה, אבל אם מספרים נמוכים, אי אפשר.
אוקיי, אז אני רק אומר, אז המציאות, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית, הכמות שאתה משלם שכר לימודים, הכמות שהמדינה משלמת, אז המערכת החינוכית באמת תקועה במצב שהיא לא יכולה לעשות הרבה יותר טוב ממה שהיא עושה. נכון, זה הכל תלוי במורה, זה הכל תלוי במנהל, יש פה יכולת לשפר, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, מבחינה, אם אנחנו מסתכלים על המערכת, מבחינה מערכתית, הציפייה שלי מהבית ספר צריכה להיות קצת מוגבלת. אני צריך לדעת שהבית ספר אין לו את היכולות בעצם לפתח את הכוחות של הבן שלי. אין לו. אם לבן שלי יש כוחות וכישרונות, אני בבעיה.
איך להתמודד בבעיה?
נגיע לזה עוד רגע. אני רק אומר, בוא נבין אבל שזה לא אשמתם. זה מערכת שהיא ברוכה, היא עושה לי טובה, אני שמח שהיא שם. נכון, המערכת הזו לפעמים קיצונית, והיא לפעמים תקרא לפנוני אפיקורס, ולפעמים הורסת ילדים והורגת ילדים מבחינה פסיכולוגית. נכון, אבל בגדול היא מערכת טובה.
80% של ילדים בסדר, 20% או פחות אפילו.
אני לא הייתי אומר אפילו את זה, אני אומר 100% מהילדים היו מרוויחים יותר ממערכת חינוכית אחרת. אין לי את האופציה הזו, אני צריך להיות ריאלי. אז גם ה-80% הם לא בסדר, לא. כי מבחינה אמיתית, אני לא נותן להם למצות את היכולות שלהם. מבחינה אמיתית, אין אף ילד בעיניי שנכנס למוסד לימוד ובאמת ממצא את היכולות שלו, בגלל שהמוסד הרי לא בנוי בשבילו, המוסד בנוי לכלל. ברגע שזה כלל, זאת אומרת, יש התפשרויות. אז יבואו הורים ויתנו, אז תכנך את הילד בבית. אני נגד, לא ראיתי תוצאות טובות מזה. אני כבר הרבה שנים עוקב אחרי זה, ואני אחד שגדלתי, אמא שלי הייתה מוציאה אותי מבית ספר כל יום. אמא שלי הייתה אומרת, זה בזבוז זמן, אתה רק שם כדי לקנות חברים, מביאה אותי הביתה, ואני הייתי לומד מתמטיקה ומדעים ומעצמי. זאת אומרת, אז עשיתי, היה זה כזה שילוב. השנים הראשונות הייתי חברתית, אני מהר מאוד אמרתי, לא רוצה, רוצה להיות עם החברים, ואני לא הסכמתי. אבל אני רק אומר, אז אני התחלתי מתוך הסתכלות שבאמת אני תכננתי לגדל את הילדים בבית, לקנות עיזים, לקנות תרנגולים, וממש היה לי תוכניות שלמות איך לגדל אותם בבית. עם השנים בעולם החינוך, כן, בעולם החינוך ראיתי שאלה שעושים את זה, זה לא מצליח. זאת אומרת, הילדים לא משתלבים בחברה טוב, הילדים למעשה הנקע שהם מקבלים, הם מאמינים שהם נהדרים, ויכול להיות שהם מאוד חכמים ויש להם אספק לימודי מאוד גדול, אבל למעשה בן אדם צריך לתפקד בתוך החברה כחלק מהחברה. והאנשים, הייתי אומר, כמעט כל מי שפגשתי שעבר חינוך כזה, היה משונה, היה מוזר, והחברה תפסה את זה, והבן אדם החזיק מהמוזרות שלו בשיטה. זאת אומרת, נוצר מצב כשאתה בבועה של עצמך, שאתה יכול לקחת את כל השיגונות שלך ולומר, אני בסדר, העולם משוגע, אני בסדר.
כן, אמרת שהם מוזרים, אבל האם זה לא טוב שהם מוזרים?
הם ייתנו שכן, אני מסכים איתך.
מה זה מוזר? על פי מי הם מוזרים?
למה יישא, אתה צריך לתפקד בתוך חברה. חלק מהתפקיד של חינוך זה תתפקד בתוך חברה. זה שבן אדם יכול לתת לך 1,000 שיטות למה הוא מוזר, לא עוזר לו. למה יישא? הוא איבד בחינוך שלו, ומסופקן היא כמה הוא הרוויח. אז אני רק חוזר ואומר, אנחנו עכשיו נדון במוגבלות, בעובדה שהמערכת החינוכית לא מצליחה לתת לבנים שלנו או לבנות שלנו את המענה האמיתי שהם צריכים, אבל ההסתכלות הראשונית שצריכה להיות לנו זה שהדבר הזה הוא מבורך. אני חייב את המערכת החינוכית הזו, אין לי פתרון יותר טוב. זה נכון שזה מלא התפשויות ומלא חסרונות ואני צריך להשלים את החסר, אבל אין לי משהו יותר טוב, והם לא יכולים לעשות הרבה יותר טוב ממה שהם עושים. כל מקום בפני עצמו יש לו את התפקיד לעשות את הכי טוב שהוא יכול, ובכל זאת הם לא יוכלו להגיע למצב של 100%, כי אין מצב כשאתה מלמד כיתה שאתה יכול להגיע לרמה שאתה יכול כשאתה מלמד 2, 3, 4 ילדים, לא שייך. אז ממילא אני צריך קודם כל להסתכל עליהם כחברים שלי. הם עושים לי טובה, הם מגדלים את הילד שלי, הם עושים עבודה טובה והם אנשים טובים, ואני צריך לשים עין עליהם. אני לא צריך לתת להם מימון עיוור, אני צריך לבדוק שבאמת לא קורה פשע ועוול ולא רוצחים את הילד, באמת מוסדות חינוך לפעמים רוצחים ילדים, מבחינה נפשית ומבחינה פסיכולוגית, אבל אני אחרי שאני עקבתי אחרי זה, אני צריך לדעת שא' ב' עשו לי טובה. זאת אומרת, זה טוב לי שהם פה, עם כל החסרונות שלהם. עכשיו, מה אני עושה? אז קודם כל, בן אדם צריך לראות את הילד שלו. האם יש לי עסק עם ילד שצריך יותר עזרה, או ילד שצריך, יש לו יותר יכולות, ואני צריך לראות איך לפתח אותם. ילד שצריך יותר עזרה, אז אני צריך למצוא מקום עם יותר סבלנות. אני צריך להתחשב בעובדה שרוב המוסדות בנויות לממוצע. ואם הבן הוא פחות מהממוצע, אז אני צריך לראות, למצוא מקום שיתייחס אליו טוב. אני רוצה לקחת דוגמה קיצונית. כשאני הייתי בן 12, 13, אז היה לי חבר שלא הצליח להתרכז בלימודים. אבא שלו היה טבח. והיה לו קייטרינג. ואבא שלו הוציא אותו מבית ספר, והיה נותן לו חלק גדול מהיום לעבוד אצלו לידו במטבח. חלק מהיום היה בית ספר, חלק מהיום במטבח. האבא קלט שאם הוא משאיר אותו במוסד לימוד, יארגו אותו. הילד לא מצליח להתרכז יותר משעה-שעתיים ביום. המוסד לא מוכן להתמודד עם ילד שלא יכול להתרכז יום שלם. הילד לא צריך תרופות, הוא בריא, הכל טוב, אבל הוא לא בנוי לזה. אז הוא מצא איזושהי התפשרות עם המוסד. יפה, מצא את השיטה שלו. ניקח דוגמה אחרת. אני ירדתי, ההורים שלי ירדו לארצות הברית, ישבתי בכיתה ואני הייתי מבין את הרש"י יותר טוב מהרבי. אני אומר לך מציאות, לא סיפור. לא כי אני גאון, אני לא גאון, אלא כי הוא לא דיבר עברית ואני דיברתי עברית. הייתי יושב ומתקן את הרבי. היית אומר בכיתה א', אני אומר לך גם בכיתה ז'. אני אתן לך דוגמה. היינו קוראים ברש"י בתמיהה. רש"י לפעמים אומר בתמיהה. שהגמרא אומרת את הדבר הזה בתימה. הרבי קרא את זה פתמיה, מלאל. שאלתי, הרמתי יד, אמרתי, רש"י לא אומר בתמיה, אומר לי לא, זה שורש בפני עצמו, פתמיה, מילה בפני עצמה, אוקיי? ויכוח עם הרבי בכיתה זין. לא נזכיר שהבן אדם הזה היה רב קהילה בחוץ לארץ, אוקיי? ואני מתווכח איתו על המילה בתמיה. Okay? אני, זה דוגמה שאני זוכר, איך שהרב כועס עליי, מה אני מתווכח איתו על המילה. אז למדתי לא להתווכח, בסדר? Okay? אז אני אומר, זה לא צריך להיות גאון, אבל אם אתה מדבר את השפה, אז אתה קצת מבין. מה אתה עושה במצב כזה? אז הורים שלי באו למוסד ואמרו, תראו, הוא מבין ומשעמם לו, תנו לו לקרוא כועסו חכמנו. כשמשעמם לו, הוא יוציא כועסו חכמנו, והתחלתי לבלוע ספרים. הייתי יושב שם בכיתה, סיימתי את הגמרא, גמרתי. אני אתן לך רק דוגמה כמה הרמה הייתה נמוכה. פעם פספסתי שיעור כי שיחקתי בחוץ, אז רבי החליט שהוא ילמד אותי לקח. אז הוא למוחרת בלי התראה נתן לי מבחן. זאת אומרת, כל מה שלמדו יום קודם, הוא אמר לי, השיעור הזה אתה לא לומד, אתה עושה את המבחן למה שלמדנו אתמול. אני מדבר אותך כבר בתיכון, והוצאתי 100 על המבחן. זה רמת מה שהוא לימד יום קודם. בלי להיות בשיעור, לא היה לי בעיה לסיים את זה. ואני אומר חשוב, לא כי לא הייתי תמיד מצטיין בגלל שכל, הייתי כי הרמה הייתה תת-קרקעית. אז מה עושים? אז אני אומר, יש פתרונות. אם אתה יכול לעבוד עם המוסד, אז אתה צריך להבין איפה הילד, ולאט לאט לבנות את הפתרונות. אז נתתי שני דוגמאות קיצוניות. דוגמה אחת שאתה אומר לילד, תנטרל את המוסד, תשב ותעשה מה שאתה רוצה. דוגמה שנייה, שאתה מנטרל את המוסד כי אתה מוציא את הילד. אני חושב ששני הדוגמאות לא טובות. עכשיו אנחנו בעזרת שם שבוע הבא נחפש את דרך האמצע. איך אני עובד עם המוסד ומה התועלת או חיסרון בלדלג ילד. בוא נקדם אותו, הילד משעמם לו בכיתה ב', מה יקרה אם נעביר אותו לכיתה ג'? נגיע לזה. יש עוד בעיות בזה. אני לא מציע את שני הפתרונות האלה. אני לא בעד מה שאני עשיתי כילד, אני לא בעד מה שהוא עשה עם הילד שלו. אני לוקח את שני הקצוות.
הוא אומר שחייב להשתמש במוסד כמו שהוא, ולמצוא פתרונות אחרים, אוקיי? לשלב עם המצב.
הדבר הראשון שאמרתי זה למצוא מוסד שיהיה לו סבלנות לבן איפשהו. זאת אומרת, לפני שאנחנו דנים בפתרון, אנחנו קודם כל צריכים למצוא מוסד. אם הילד לקח את הדמו שחלש, המוסד שיראה אותו בעין טובה. ילד רק מצליח כשרואים אותו בעין טובה. זאת אומרת, יאהבו אותו, יאמרו שהוא מתוק, יראו אותו ככישרוני בתחום שלו. לפעמים, אני אתן לך דוגמה, אנשים לפעמים אומרים שעדיף להיות ראש, אני אומר, בחינוך הרבה פעמים עדיף שילד יהיה ראש לשואלים מאשר זנב לעריות. כי כשהוא יהיה ראש לשואלים, אז הוא ימשיך לדור קדימה. שוב, נצטרך להגדיר את זה יותר טוב, כי יש מציאות שזה משעמם לילד, כולם יותר טיפשים ממנו.
מה?
השבוע הבא אנחנו צריכים להמשיך בנושא איך מתמודדים עם המערכת החינוכית בין ילד יותר כישוני ובין ילד פחות כישוני. ילד ממוצע, אז החינוך הממוצע הוא בסדר.
האם יהיה נכון להגדיר מבחינת הבעיה, לא יודע מבחינת הפתרון עדיין, שאנחנו בעצם מחפשים שמצד אחד רצוי שלא יוצפו את הילד, מצד שני אנחנו מחפשים שהילד לא, שהילד יקבל תחושה של כבוד והערכה כלפי המורים הרבנים שלומדים אותו וגם כלפי התלמידים שלו.
אני לא רוצה, אנחנו זה מדי הרבה נקודות מה שהעלית. אנחנו שבוע הבא נצטרך לדון, אז מה האתגר שלי עם הילד? זאת אומרת, מה צריך להיות האתגר שלי במצב כזה? שהילד בעצם יש לו יותר כישונות מה שהמוסד נותן לו, או המציאות ההפוכה. נלך על שני הקצוות ונחפש מה הפתרונות ומה האתגרים.